ערב טוב, אני חושב שכל מי שהיה היום יסכים שזכינו ליום עמוס, אם אפשר לומר, עמוס בדברי תורה, עמוס בלימוד תורה ועמוס בשימוש של תורה. ואני לא מתיימר להגדיר את עצמי כתלמידו של הרב אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אבל ביום כזה, שבו באמת שמענו את כל מה ששמענו, וזה באמת קצה הקרחון, אז אולי לעסוק בסוגיה שכתבנו אותה בעלון האחרון של שבת, אבל קצת אולי להרחיב את הדברים, ואין בית מדרש שאין בו חידוש, בעזרת השם. אז יהיו הדברים לעילוי נשמתו, וכמו שכתוב כאן בכותרת, מכוחם בעזרת השם נמשיך כל אחד לפי מדרגתו בדרכו. כשיעקב אבינו, התורה מספרת שיעקב אבינו נפטר בפרשת ויחי בסוף ספר בראשית, אז מצאנו דבר משונה מאוד, שכשהתורה רוצה לסכם את חייו של יעקב בתחילת פרשת ויחי, אומרת התורה כך: ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. אם כן, התורה כאן מסכמת את חייו של יעקב. יעקב אבינו חי 147 שנים. ויקרבו ימי ישראל למות, ובאמת בסוף, לקראת סוף הפרשה, יעקב אבינו נפטר, כפי שמופיע בסוף פרק ממתת, ויחל יעקב לצוות את בניו אחרי הברכות, ויסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. אז לכאורה הדבר תמוע מאוד. איך יכול להיות שהפרשה שמספרת על מיטתו של יעקב נקראת ויחי? לכאורה זה לא מתאים. אז אפשר לענות שצדיקים במיטתם קרויים חיים, הנה חינמי, שימשו למטה ועכשיו משמשים למעלה, וכל ההשפעות וכל הרשמים שהשאירו פה בעולם הזה בתוכנו חיים בקרבנו. אבל אם אנחנו נדייק יותר בפסוק, נגלה דבר מעניין. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. כלומר, הפסוק הזה בעצם מתאר שני דברים. דבר אחד בספר, ששנות חייו של יעקב היו סך הכל 147 שנים, ועוד ברשע של הפסוק בתחילת הפרשה, שיעקב אבינו חי במצרים 17 שנה. ואם נהיה מדויקים, אז הרשע של הפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, המילה ויחי היא לא מתייחסת לכלל חייו של יעקב, שהם 147 שנה, אלא המילה ויחי מתייחסת דווקא ל-17 שנות חייו של יעקב במצרים. זה פלא. אז שאלה ראשונה, איך יכול להיות שהפרשה שעוסקת במיטתו של יעקב נקראת ויחי? דווקא 17 שנות חייו של יעקב במצרים, לכאורה שונה מהסדר הטבעי. דווקא 17 שנות החיים האלה, עליהם נקראת הפרשה ויחי יעקב? זה מה שמבטא את שנות חייו של יעקב? ה-17 שנה האלה, הם אלה שמבטאים 147 שנות חיים? זה פשט הפסוק. פרשת ויחי נקראת ויחי על שם 17 שנותיו של יעקב במצרים, שהם כנראה התמצית של הרעיון של הערך של 147 שנותיו של יעקב. תמוע מאוד. יותר מזה, בסוף הפרשה, כשיעקב אבינו באמת נפטר, אז נאמר כך, בתחילת פרק נון: ויפול יוסף על פני אביו, ויבק עליו, וישק לו. ויצב יוסף את עבדיו, את הרופאים, לחנות את אביו, סוגיה שלמה, סוגיית הכנתה, נעזוב אותה כרגע, ויחנתו הרופאים את ישראל, וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבכו אותו מצרים 70 יום. כשיעקב אבינו נפטר, המצרים בכו עליו כמעט חודשיים. 70 יום. יותר מזה, אחר כך, כשמתחיל מסע הלוויה של יעקב אבינו, ומגיעים לארץ כנען וכו', אני קורא: ויבור עד גורן העתד, וכל בית יוסף וחב ובית אביב, רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן, כולם הולכים לקבור את יעקב במערת המכפלה. ויעל עמו גם רכב גם פרשים, ויהי המחנה כבד מאוד, ויבואו עד גורן האתד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעס לאביו אבל שבעת ימים. ואז כתוב, וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האתד, כלומר הכנעניים רואים את האבל של כל הפמליה של משפחת יוסף, משפחת יעקב והפמליה המצרית, ואז ויאמרו אבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. ריבונו של עולם, מיתתו של יעקב נקראת אבל מצרים? מה, יעקב הוא אביהם של מצרים? יעקב הוא אבינו. אז א', איך יכול להיות שפרשת ויחי נקראת ויחי דווקא על שם 17 שנותיו של יעקב ומצרים? ב', כנראה שלא מקרה שהתורה מתארת שמיתתו של יעקב והלוויתו של יעקב קרויה על שם מצרים. המצרים בוכים עליו 70 יום, והכנענים שרואים את זה קוראים לאבלות הזאת אבל מצרים, אבל כבד זה למצרים. איך אפשר להסביר את זה? אז רש"י אומר במקום, בפרק נון, פסוק ג', פסוק ג', כן? אומר רש"י במקום, מה זה ויפקו אותו מצרים 70 יום? מה קרה שהמצרים בכו על יעקב אבינו? אומר רש"י במקום, ויפקו אותו מצרים 70 יום, פרק נון, פסוק ג', 40 לחניתה ו-30 לבכייה, לפי שבאה להם ברכה לרגלו. כשיעקב אבינו ירד למצרים, הוא ברך את פרעה, וברכתו של יעקב לפרעה הצליחה. ומה קרה בעקבות הברכה? שקלה הרעב. שנות הרעב שהיו במצרים פסקו, והיו מנילוס מתברכים. כלומר, כנראה שההשפעה של יעקב אבינו הגיע עד למצרים. כלומר, אפילו מצרים הושפעו משיעותו של יעקב על ידי זה שהתברכה תבואתם. פסק הרב, אומר המשך חוכמה, מקום מספר אחד, ויחי יעקב בארץ מצרים, כנראה שהוא שואל חלק מהשאלות ששאלנו. הוא לא שואל, הוא כבר עונה, אבל כנראה איך יכול להיות שדווקא חייו של יעקב מתייחסים למצרים? ויחי יעקב בארץ מצרים? תגיד, ויחי יעקב כל ימי חייו, משהו כזה. אומר המשך חוכמה, העניין שהאדם יש אחד שחי לעצמו, גם זה טוב, יש אדם שחי רק לעצמו, ויש שחי לבני ביתו, ויש שחי לעירו, ויש שחי לכל העולם, ועל זה נאמר וצדיק יסוד עולם, לא צדיק יסוד עם ישראל, ולא צדיק יסוד קהילתו, ולא צדיק יסוד ביתו, ולא צדיק יסוד משפחתו או יסוד עצמו, צדיק יסוד עולם. ויעקב אבינו לא בעירו לבד היה חי, ולא בארץ גושן לבד, אלא רק בכל ארץ מצרים. והיינו שפסק הרעב ממצרים, שברך לפרעה שיעלה היאור בשבילו, רש"י שקראנו מקודם בשם המדרש. וזה שאמרו, אבל כבד זה למצרים, עד כדי כך שאבלות נקראת אבל מצרים. ולא לארץ גושן בלבד שבה ישבו עם ישראל. ויחי יעקב, ולא לארץ גושן בלבד. למדנו מכאן דבר גדול מאוד. שיש אנשים גדולים שהם מסוגלים להכיל בתוכם וממילא להשפיע גם על רבדים מאוד רחוקים שנראים לכאורה לא קשורים אליהם בכלל, עד כדי כך שיעקב אבינו הצליח להשפיע אפילו על מצרים. ולכן החידוש הגדול לפי הפירוש הזה, החידוש הגדול בחייו של יעקב, זה לא שהוא היה צדיק לעצמו או למשפחתו או לעם ישראל, אלא שאפילו במצרים הוא השפיע, היה צדיק והשפיע ברכה אפילו על מצרים. ולכן כל 147 שנותיו של יעקב, אם אפשר לומר, באים לידי ביטוי במדרגה יותר משובחת שלהם, מדרגה יותר עליונה שלהם, דווקא ב-17 שנות חייו של יעקב במצרים, כי אפילו על מצרים הוא הצליח להשפיע. עד כדי כך. ולכן, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אז הפסוק שמתאר את, או הפרשה שמתארת את מיתתו של יעקב, היא בעצם מגלה לנו שהחיים של יעקב, אם אנחנו רוצים להבין מי היה יעקב, זה דווקא בהשפעות היותר רחוקות שלו, שלא היינו מצפים שאפילו שם תהיה השפעה של יעקב על המציאות, ושם הייתה השפעה. והמצרים קלטו את זה, והכנענים קלטו את זה. לכן המצרים בכו עליו 70 יום, והכנענים הגדירו את האבלות הזאת אבל מצרים. יוצא לפי זה דבר עצום, שככל שהאדם הוא יותר גדול, הוא יותר צדיק, מצודתו פרוסה על מרחב חיים שלם, כולל על מרחבים כאלה שלא היינו מעלים על הדעת שהצדיק יכול להשפיע שם. עד כדי כך ששנות חייו של יעקב מסתכמים דווקא ב-17 שנותיו במצרים. כי זאת מגלה, זה מגלה באמת את הגדלות של יעקב אבינו. אין ספק, כל מי ששמע היום וכל מי ששמע אתמול וכל מי שישמע מחר וכו', את כל מה ששמענו ונשמע על רב אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, יודע שכל דור והיעקבים שלו, ובאמת הרב, בחינת מצודתו פרוסה. מצודתו פרוסה על ויחי יעקב בארץ מצרים, כפשוטם של דברים. כדי להבין את המציאות הזאת, איך אדם באמת יכול להגיע למדרגה כזאת, שחייו מסתכמים בכך שהוא מסוגל להאיר אפילו את חושך מצרים, אפילו קווים רחוקים מוארים מהגרעין הפנימי, אז אנחנו נלמד איזושהי סוגיה שלעני דעתי מאוד מאוד קשורה גם למשך חוכמה הזה וגם לאישיותו של רב אליהו, וכל אחד מאיתנו ייקח את הדברים לפי יכולתו ואישיותו ויפעל אותם לפי כוחו. הרב קוק בספר מאמרי ראייה עוסק במספר הספדים לגדולי ישראל ראשונים ואחרונים. יש הספד על הרמב״ם, יש הספד על המערשה, יש הספד על החפץ חיים, יש הספד על הנציב. אחד ההספדים זה ההספד של הרב קוק על הרב שמואל מואליבר, שהיה אחד ממנהיגי הציונות הדתית בימים שטרום הקמת המדינה כידוע וכו'. דרך אגב, יש תמונה בספר של רב זעפרני, דורש טוב לעמו, יש תמונה שהעלו את העצמות של הרב מואליבר לארץ, אז יש תמונה של, 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 של הרב אליהו במעמד הזה. מאוד מעניין. אז כאן הרב מברר בעצם מה נקרא או מי נקרא או מה הקריטריון לאדם בישראל שיכול להיקרא גדול בישראל. והרב מבחין כאן בין שני סוגים של גדולים. יש גדולים שהרב יקרא להם גדולים סתמיים, ויש גדולים שהרב יקרא להם גדולים גיבורים. לפני שניכנס להגדרות, קודם כל בואו נראה את הפתיחה של הדברים. במקום מספר 2 מופיע בספר מאמרי ראייה החל מעמוד 127. אומר הרב, בתוך השדרה הרוחנית שלנו, בתוך השדרה של גדולי התורה וגאוניה, ישנם שני סוגים של גדולים. ברוך השם בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שותל צדיקים. כמו ששמענו היום, הקדוש ברוך הוא שותל, אומרת גם ביומה, הקדוש ברוך הוא שותל בכל יום ויום, צדיקים מסוימים שיעירו את הדור, בכל דור ודור, בהשגחה מדויקת וכו'. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא תמיד מעמיד לכל דור ודור, גאונים וצדיקים. אומר הרב, אבל בתוך השדרה הרוחנית שלנו, בתוך השדרה של גדולי התורה וגאוניה, ישנם שני סוגים של גדולים. אנחנו לא הולכים חס ושלום למעט שום גדול. אנחנו הולכים להעצים גדול מסוג מסוים, כמותו של הרב זכר צדיק לברכה. הרב מואליבר, הרב קוק והרב אליהו. מה הם שני סוגי הגדולים? הראשון, גדולים סתמיים. גדול סתם, זה לא סתם להיות סופר. ספר תורת תפילין ומזוזות. אז זה גדול יחסי, סתם. גדולים סתמיים, בלי כל שם ליווי, כלומר בלי תואר נוסף על המילה גדול, כמו שמשתמשים היום, גדולי הדור, וגדולים גיבורים. ויש גדולים שראויים להתקנות או להיות מכונים בשם נוסף, גדולים גיבורים. אם כן, יש גדולי ישראל ויש גדולי גיבורי ישראל. זה שני סוגים שונים של גדולים. לפני שניכנס להגדרות, אומר הרב הקדמה, ואולם אנחנו אשר דלדוליה של הגלות הארוכה והממושכה לקחו ושללו מאיתנו את הטעם הטוב של הדר הגבורה, הגלות הקעתה לנו את המבט, צמצמה לנו את המבט, ולכן אנחנו לא כל כך מסוגלים להבחין א' בהבדל בין שני סוגי הגדולים האלה, וב' אנחנו מאוד מעריכים גדולים רגילים, וקשה לנו להכיל בתוכנו גדולים גיבורים. תכף נראה שזה ממש המשך חוכמה. אולם אנחנו אשר דלדוליה של הגלות הארוכה והממושכה לקחו ושללו מאיתנו את הטעם הטוב של הדר הגבורה, אנחנו איננו מסוגלים יותר להבין את הערכתם של הגדולים הסתמיים. הגדול הסתמי, או לכל היותר, את ערכם של אלה הגדולים, אשר צד הגבורה שלהם איננו כלום, ואיננו ניכר בעליל. גם אם יש בהם צדדי גבורה, זה לא הדגש. זה לא הנקודה ששמים עליה את האצבע. אבל קשה לנו להבין כראוי את ערך גדולתם של הגדולים הגיבורים. אנחנו ספוגי הגלות, כיוון שאנו באים להסביר את ערכם של הגדולים הנעזרים גם בגבורה, והרב כאן מספיד את הרב מואליבר, וכנראה מספיד גם את עצמו, כי הדברים מתאימים מאוד לרב קוק, וכמובן גם לרב אליהו, זכר צדיקים לברכה. אנחנו ספוגי הגלות, כיוון שאנו באים להסביר את ערכם של הגדולים הנעזרים גם בגבורה, את אלה הגדולים אנשי החיל, שכל הווייתם והנהגתם מלאה גבורה גלויה, גבורה שהתגלתה בפועל, במציאות, בחיים ממש. את אלה הגדולים שיש בהם בהתגלות, לא רק בפוטנציאל, לא רק בכוח, גם בפועל, שיש בהם בהתגלות מתוכן החיים והגודל הקדמוני של הזמן אשר גאוותם של ישראל עוד לא נקלה מהם וניתן לאומות העולם. והם הגדולים הגיבורים, אומר הרב, אז אנחנו ספוגי הגלות, קשה לנו להבחן את זה, קשה לנו להעריך את זה. הרי אנו מתלבטים מאוד בדרך הערכתם של הגדולים האלה, הגדולים הגיבורים, מתוך הסברה טבעית תמימה, כי התרגלנו לגדולים רגילים, ולא לגדולים גיבורים 2000 שנה. עד לכאן הקדמה, אם כן, האידיאל היותר גדול, גדול גיבור, הגלות הרגילה אותנו לגדול רגיל, ואנחנו צריכים לחזור אל המבט היותר כולל של הגדול הגיבור. מה ההבדל? עכשיו אנחנו נכנסים להגדרות. מה ההבדל בין גדול רגיל לגדול גיבור? אומר הרב, הגדול הסתמי, הרגיל, יכול להיות גדול בתורה, בעל בעמיו, נכבד בעדתו, וגם גדול בדורו, גם אם לא בא למידתה של הגבורה. למה? בליבו של הגדול הסתמי, אין זרמים שונים שולטים. הוא איננו מוצא את עצמו כאם במצבו של מלך על כיסאו, או לכל היותר של מלך במדינה, אבל לא במצבו של מלך במלחמה. המצב האחרון זהו כבר מצבו של גיבור, והגיבור הרוחני זהו איש הלב, והלב בנפש כמלך במלחמה, כך אומר אברהם אבינו, כך מיוחסים הדברים בספר יצירה. מסביר הרב יותר, מפרט יותר. כשנפשו של אדם מוצאת לסיפוק בתפיסתה של החיים הרוחניים, בשורה אחת מיוחדת ומאוחדת, בצורה שיש בה אומנם עושר גדול ועון רב, והיא כוללת ומקפת אומנם הרבה פרטים וסעיפים, מכל מקום, מאחר שכל הפרטים והסעיפים הללו הם הולכים על כוונה אחת ורוח אחד, לכן, אפילו אם יגיע האדם בצורה זו למידה של גדלות וגאונות, איננו צריך לקרוא לעזרה את תוכן הגבורה בעבודת חיי הרוח שלו, ואיננו צריך להצטיין בתור גיבור בעבודתו. למה? מאחר שהיא מרוכזה בתוך סוג אחד וצורה אחת ותכונה אחת להם. ואולם, במצב נפש, כששני סוגים שונים של תפיסת חיים מוצאים להם מקום בליבו של אדם, שני סוגים שסיבות שונות, שהסיבה המרכזית על זוויותיה השונות היא הגלות, גרמו להם להיות מרוחקים זה מזה, אז על האדם להתעזר בגבורה. כבר נסביר. כדי לכבוש את כוח האיתנים הזה, עד כדי לאחד את הזרמים השונים האלה, שיהיו שניהם הולכים למקום אחד, ושיתארגנו יפה יפה בלב אחד, ושניהם בבת אחת יתמלאו במידה הראויה והמתאימה. כדי להסביר את מה שכתוב פה, בואו נעשה סיבוב. נעשה סיבוב 10 דקות רבע שעה, נחזור לפה. שני פסוקים מרכזיים בפרק א' פרק ב' בספר בראשית מתארים את המציאות שנקראת אדם. בפרק א', בפעם הראשונה, פרק א' פסוק כ"ז נאמר כך, מקור 3. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם. דיברנו הרבה פעמים על הפסוק הזה. הפסוק הזה מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון, ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בסדר, נגיד שהבנו. החלק השני, בצלם אלוהים ברא אותו. החלק השלישי, זכר ונקבה ברא אותם. קושיה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. אלוהים ברא סוג של בריאה שנקראת אדם, שהיא יש בה, בבריאה הזאת, צלם אלוהים. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. של מי? של אלוהים. צלם ודמות, זה שני דברים שונים. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אמר הקדוש ברוך הוא, אבל נסביר באופן כללי, שצלם ודמות זה כמעט דומה, זה כמעט זהה, זה לא אותו דבר, זה שני דברים שונים. אם כן, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בדומה לו. ואם אנחנו מדייקים בפסוקים, רק על האדם נאמר שהוא בצלמו. אז ריבונו של עולם, אם ויברא אלוהים את האדם בצלמו, מדובר על כך שהאדם דומה לאלוהים, אז למה צריך להגיד עוד פעם, בצלם אלוהים ברא אותו? אמרת, ויברא אלוהים את האדם בצלמו. אז המילים בצלם אלוהים ברא אותו מיותרות. מה היה חסר בפסוק אם היה כתוב? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זכר ונקבה ברא אותם. לכאורה האמצעית של הפסוק מיותרת. כי בצלם אלוהים ברא אותו לכאורה, זה בדיוק כמו ויברא אלוהים את האדם בצלמו. תשובה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, אלוהים ברא בריאה שנקראת אדם, שהיא דומה לאלוהים. נשאלת השאלה, במה אדם דומה לאלוהים? בואו נזכיר ארבעה דברים שאדם לא דומה בהם לאלוהים. למשל, אלוהים חי וקיים. כלומר, חי וממשיך לחיות, ולא מת. והאדם חי ומת. אם כן, בזה האדם לא דומה לאלוהים. למשל, האדם חי בגוף, בכלים טבעיים, והקדוש ברוך הוא חי בלי גוף, אינו גוף, אינו דמות הגוף. למשל, הקדוש ברוך הוא ראשון, לא היה לפניו כלום. אנחנו יש לפנינו, ההורים שלנו, הסבים שלנו. הקדוש ברוך הוא אחרון, סליחה, אין אחריו. אנחנו, יש אחרינו, הילדים, הנכדים. אם כן, יש הרבה תחומים, הרבה רבדים, הרבה ממדים, שבהם אנחנו לא דומים לאלוהים. אנחנו לא דומים לריבונו של עולם. ולכן, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זאת כותרת כללית. בצלם אלוהים ברא אותו, זה הדיוק, זה הפירוט. זה הערך המדויק שבו האדם דומה לבורא. במה? ויברא אלוהים את האדם בדומה לו, בצלמו. באיזו תכונה האדם דומה לבורא? בצלם אלוהים ברא אותו. תכף נקרא במפרשים מה זה בצלם אלוהים. התכונה שבה האדם דומה לבורא היא שיש בו תכונת אלוהים. מה זה אלוהים? ריבוי כוחות. בעל הכוחות כולם. אם כן, התכונה שבה האדם דומה לבורא זה שהוא כולל בתוכו כוחות שונים ומנוגדים. אומר הנציב, ארבע מילים. מה זה בצלם אלוהים? הטבע כולה נכלל בו. כל המציאות של הטבע נכללת באדם. בואו ניקח אולי את שני הכוחות היותר לכאורה הפוכים באדם, שבאדם כולל את שניהם, אפר מן האדמה, זה הכוחות הטבעיים, ונשמת חיים, זה הכוח האלוקי. דרך אגב, זה מפתיע מאוד. כי אם לכאורה לפי זה בפסוק היה צריך להיות כתוב כך, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, כותרת כללית, במה דומים לו? בצלם אלוהים ברא אותו. הייתי מצפה שהמשך הפסוק יהיה, אפר מן האדמה, ונשמת חיים ברא אותו. לכאורה אין יותר ניגודיות, ואין יותר כוללות של ניגודים, מאשר אפר מן האדמה ונשמת חיים. ודיברנו על זה באחד השיעורים. משמע שהניגודיות שבין הזכרי והנקבי שבאדם היא יותר קשה, יותר חמורה, יותר משמעותית, יותר מנוגדת, מאשר הניגודיות אפילו שבין אפר מן האדמה לנשמת חיים. לא פחות מזה. יש לזה הרבה השלכות למשפט הזה. בכל אופן, אם כן, במה האדם דומה לבורא? בכך שהוא כולל בתוכו כוחות מנוגדים, שונים ומנוגדים. ולכן הוא צריך באמת בחירה חופשית כדי לדעת באיזה כוח לבחור מתי. דוגמה שהזכרנו אותה הרבה פעמים, תסתכלו רגע במקור 5, הרב נפתלי הרצוויזל בספר המידות, אומר כך: דע כי נפש האדם כוללת כל כוחות מעשה בראשית. אם כן, מה תכונת האדם? אלוהים בעל הכוחות כולה, כולל ריבוי כוחות. תרף נראה דוגמה שאנחנו תמיד חוזרים אליה ומזכירים אותה, כי הדוגמה הכי נוחה להבנה. בכל אופן, קודם כל העיקרון, אומר הנציב, הטבע כולה נכלל בו. אומר הרב ויזל, כל כוחות מעשה בראשית נכללים בנפש האדם, ומטעם זה נקרא האדם עולם קטן. האדם נקרא עולם קטן, כי הוא עולם, הוא כולל בתוכו כלל כוחות החיים שבעולם, רק הכל בקטן, הכל בתמצית. באיכות יש את כל הכוחות, בכמות זה הכל בתמצית. אומר הרב ויזה למשל דוגמה, וכן נאתר האדם שלכל כוח הנטוע בנפשו, שבו פועל פעולות ידועות בנפש האדם, ועל פי הכוחות האלה הנטועים בו הוא פועל פעולות, יש כוח הפוך ממנו, וגם הוא רב פעלים. יפעול בו האדם פעולות הפוכות מפעולת הכוח שכנגדו. לדוגמה, על דרך משל, יש בנפשו של האדם כוח האהבה, מידת האהבה, תכונת האהבה, נטיית האהבה. הוא יכול לאהוב לטוב, הוא יכול לאהוב לרע. רבת פעלים נפשו שיש בה כוח האהבה של האדם, לטוב ולרע. לעומתה, יש גם בנפשו של אדם כוח השנאה, תרבה גם היא פעולותיה לטוב ורע, יש שנאה טובה, יש שנאה רעה. יש בנפש האדם, יש בה מידת הרחמים, ולעומתה מידת האכזריות. יש בה מידת השמחה, לעומתה מידת היצבון. יש בה מידת הנדיבות, לעומתה מידת הכינות, ביטחון, חולשה, זריזות, עצלה. וכן הוא ביתר כוחותיה. כשתחפש תמצא שיש למול כל כוח הפועל פעולות, כוח הפוך מנגדן ומנגדן, יפעל פעולות הפוכות ממנו. אומר הרב ויזל, אבל אצל בעלי חיים, לדוגמה, אם בחרנו את דוגמת המידות, אצל בעלי חיים זה לא ככה. האדם כולל בתוכו מידות אלוקיות שונות, הפוכות לגמרי לכאורה, והוא יכול ליצור הרמוניה בין כלל המידות, כלומר לתת לכל מידה את המידה שלה, וליצור הרמוניה בין כלל המידות. מה שאין כן אצל בעלי החיים זה לא ככה. כל בעל חיים קיבל במדרגתו מידה אחת. על דרך משל, הכפיר בוטח, האריות יש להם ביטחון עצמי, אין בו מידת הפחד. הנמר אז, אין בו מידת הבושת. הסוס גאה, אין בו מידת הענבה. הנמלה זריזה, אין בה מידת העצלה. וכן כולה, אפשר להוסיף, הדוב, הצל, השואל, חכם, החמור, טיפש, וכולי, השפן, פחדן, וכולי, זה הדרך. ולכן, כל הכפירים בוטחים, כל הסוסים גאים, הנמרים כולם עזים, והנמלים כולם זריזים. אם כן, כל בעל חיים קיבל מידה אחת במדרגת החי. אבל האדם הוא גם זריז וגם עצלן. הוא גם גאפתן וגם ענוותן. הוא גם גיבור וגם פחדן. הוא גם עז וגם ביישן. האדם כולל בתוכו את הכל. והאדם צריך לעשות שלום בקרבו בין כל הכוחות. זה נקרא בצלם אלוהים ברא אותו. אם כן, ועברה אלוהים את האדם בצלמו, האדם הוא הבריאה היחידה שדומה לאלוהים. שדומה לריבונו של עולם. במה? בתכונת אלוהים. בתכונה של לכלול כוחות רבים, שונים ומנוגדים, לתת לכל כוח את ערכו וליצור את ההרמוניה והפסיפס הנכון בין כלל הכוחות, ולכן רק האדם זקוק לבחירה חופשית. כי רק לו יש לבחור בין כוחות שונים במצבים שונים. בעלי החיים אין להם במה לבחור. הנמלה לא בוחרת אם להיות חרוצה או עצלנית. היא חרוצה. השועל לא בוחר להיות טיפש או ערמומי. הוא ערמומי. הסוס לא בוחר להיות גאוותן או ענוותן. הוא גאוותן. הוא לא צריך כוח הבחירה. כי תבועה בו תכונה אחת בלבד. לא כן בני האדם, שאם תקרנה ילדי יומים לפי המציאות, אלה בוטחים, אלה פוחדים, אלו מתגאים ואלו ילבשון, ואלו יעיזו ואלו יתבששו, אלה יזדרזו ואלה יעצלו. ויותר מזה, זה לא רק שיש אדם שהוא גיבור ואדם שהוא פחדן, אדם שהוא עז ואדם שהוא ביישן, אלא יותר מזה, ויקרה מקרים אחרים שהבוטחים יפחדו והפוחדים יפתחו, המתגאים ינהגו בענווה והענבים ילבשו גאה וגאון. הזריזים יעשו בהצלה והצלים בזריזות, וכל זה מדוע? מפני בעבור שבנפש כל אחד מהן נטוע הכוח והיפוכו. אם כן, בואו נסכם. תכונת האדם היא היכולת לגלות מכלול כוחות. כשהאדם נותן לכל כוח את ערכו המדויק, לא יותר ולא פחות. זו תכונת האדם, זה נקרא צלם אלוהים. עכשיו, דרך אגב, אני חושב שהפירוש הזה הוא פירוש מופלא, שיכול להסביר פירושים רבים מה זה צלם אלוהים. יש מי שאמר שצלם אלוהים של האדם זה השכל שלו. ברור, השכל יודע להבחין כל מידה באיזה מידה. יש מי שאמר, המשך חומה כותב, את זה הרמב״ם אמר, שצלם אלוהים שבאדם זה השכל. המשך חומה כותב הרבה פעמים שצלם אלוהים שבאדם זאת הבחירה החופשית שלו. ברור, אותו דבר. מי שכולל בתוכו כוחות חיים שונים, הוא צריך בחירה חופשית, הוא צריך שכל. לכן כל המסלולים שמסבירים בצורות שונות, בלבושים שונים, מהו צלם אלוהים שבאדם, זה זה. כל הטבע כולה כלול בו. ארבע מילים בנציל. פשוט, הטבע כולה נכלל בו. עכשיו בואו נעשה עוד מעבר אחד. אנחנו הרי רוצים להגדיר את המושג גדולה ואת המושג גבורה. דבר מאוד מעניין מצאנו, שהמילה גדולה מתייחסת לטבע. המילה גבורה מתייחסת לאדם. בואו ניקח כמה דוגמאות. נזכיר כמה דוגמאות. למשל, לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח והעוד. לך השם הגדולה, דעה ראשונה בגמרא במסכת ברכות, זה מעשה בראשית. רבי עקיבא אמר, זה קריאת ים סוף. זה הטבע. השליטה של הקדוש ברוך הוא בטבע. א', הבריאה של הטבע, מעשה בראשית. ב', השליטה של הקדוש ברוך הוא בטבע. הקדוש ברוך הוא יכול לקרוא את הים. והגבורה, דעה אחת, הדעה הראשונה, זה לא מעשה בראשית, אלא זה דווקא יציאת מצרים. כלומר, השליטה של הקדוש ברוך הוא על בני אדם. ורבי עקיבא מוסיף, לא סתם יציאת מצרים, אלא אם הגדולה זה קריאת ים סוף, הגבורה זה מכת בכורות. כלומר, זאת לא סתם השליטה וההנהגה של הקדוש ברוך הוא על בני אדם, אלא ההבדלה בין ההנהגה האלוקית כלפי המצרי שמת וכלפי היהודי שחי. אם כן, הנה דוגמה מצוינת, שהגדולה מתייחסת לטבע, השליטה של הבורא בטבע, והגבורה מתייחסת לשליטה של הקדוש ברוך הוא באדם. מאוד מעניין. כשאנחנו רואים אוקיינוס פעם ב-30 יום, יש אומרים הים התיכון, מה אנחנו מברכים? ברוך שעשה את הים הגדול. הנה עוד דוגמה. הים הוא נקרא גדול, הוא לא נקרא גיבור. לעומת זאת, כשאדם קם בבוקר, מברך ברכות השחר, הוא אומר, ברוך אתה השם למלך העולם, המכין מצדה גבר. והברכה הבאה אחריה, כל אדם הוא בחינת גבר, גיבור, אבל ישראל, ברוך אתה השם למלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ולא לחינם המילה הראשונה בשולחן ערוך זה יתגבר, כארי וכו'. אם כן, מאוד מעניין, הגדולה מתייחסת לטבע, והגבורה מתייחסת לאדם, ובפרט לאדם מישראל. מה ההגדרה של הגדולה מול ההגדרה של הגבורה? אומר הרב, במקום מספר 7, בואו נקרא משפט 1 ו-7. והגבורה זו יציאת מצרים, זאת הדעה הראשונה בגמרא שם במסכת ברכות. לעומת הגדולה, שהיא ההצטיירות הכללית של כל המעשה אשר עשה האלוהים. בואו נשים פה רגע פסיק, נקפוץ למקור 8. אומר הרב, ההבדל שבין גדולה וגבורה יתואר גם כן בכמות ואיכות. כלומר, כשרואים התפשטות פעולה גדולה, איננו מכירים גדולה. אם כן, הגדרה של השורש ג' דל, 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 דל בלשון הקודש, גדל, גדולה, זה הרבה מאוד פרטים שבעצם מה שמבטא את הריבוי שלהם זאת המילה גדולה. למה אני מברך על אוקיינוס ברוך שעשה את הים הגדול? כי המים שנמצאים באוקיינוס ביחס למים שנמצאים אצלי באמבטיה הם הרבה יותר מים. אם כן, מיעוט מול ריבוי, צמצום מול ריבוי, זה בדיוק ההבדל בין אם הדבר הזה הוא גדול או לא גדול. אבל האם באופן מהותי יש הבדל בטיפת המים אצלי באמבטיה אל מול טיפת המים באוקיינוס? יש הבדל במהות בין הטיפה הזאת לטיפה הזאת? שום הבדל. אלא באמבטיה יש 100 טיפות ובאוקיינוס יש מיליארד טיפות. אז ההבדל הכמותי, אם אפשר לקרוא לזה טכני, ייקרא גדולה. זה גדולה. גדולה זאת התפשטות כמותית. אחד ועוד אחד ועוד אחד, עד שמגיעים בסוף להרבה, זה נקרא גדולה. לכן אם למשל האולם הזה הוא אולם שיש בו הרבה מקום, כלומר עוד מטר מרובע ועוד מטר מרובע ועוד מטר מרובע, סך הכל הרבה מקום, אנחנו נגיד על האולם הזה, האולם הזה הוא אולם גדול. לא שייך להגיד עליו גיבור. הוא אולם גדול. כי הוא מכיל הרבה מטרים מרובעים. האם יש הבדל בין מטר מרובע לחברו? לא. אין הבדל. מה זאת גבורה? אומר המהר"ל, הטעות הנפוצה, ואני לא אומר שהיא טעות מוחלטת, אבל נגיד ככה, ההבנה הראשונית, מה זאת גבורה? אומר המהר"ל, בני אדם חושבים, אומר את המשנה, את הדברים על המשנה הזו, גיבור הכובש את יצרו. אנשים חושבים שלהיות אדם גיבור זה להתגבר, כלומר לנצח, כלומר לדעת להתמודד עם כוח שאתה מסוגל לנצח אותו. אתה הולך בדרך, יש לך איזה משוכה, אתה מצליח להתגבר על המשוכה, על המפריע, על המעכב, זה נקרא גבורה. אז כשאני מתגבר על משהו, זה כשיש איזו מציאות מפריעה, ואני מצליח להתגבר עליה. כך זה נחשב. יש, אני ישן במיטה, יש מציאות שנקראת מזרון, קרית, סמיכה, ואני מצליח להתגבר על הקרית, להתגבר על הסמיכה, אני קם בבוקר, בשעה נכונה. אז לכאורה אנשים חושבים שזה נקרא גבורה. אומר המהר"ל, לא נכון. זאת טעות. גבורה זה לא היכולת לנצח כוח מעכב. זאת לא נקראת גבורה. למה לא אומר המהר"ל שש? וזהו גיבור הכובש את יצרו, כלומר, שכל המעלות ראוי שיהיו נמצאים מצד עצמו של בעל המידה. כל המידות שאנחנו צריכים להיות חמושים בהן, הן מידות שצריכות להיות עצמיות לנו. לא מצד זה שהזולת מנוצח על ידינו, אלא מצידנו עצמנו. אומר המהר"ל, כל המעלות ראוי שיהיו נמצאים מצד עצמו של בעל המידה, לא מצד הזולת. ואם יקרא גיבור אשר הוא היה מנצח את אחד, רובן ניצח את שמעון, לכן רובן יקרא גיבור כי הוא ניצח את שמעון. אומר המהר"ל, לא נכון, אם כן, מעלתו של רובן שניצח את שמעון מצד אותו אשר היה מנוצח. המעלה של רובן שיקרא גיבור, אם הוא יקרא גיבור כי הוא ניצח את שמעון, זה כי שמעון נוצח, לא כי רובן ניצח. כלומר, אם גבורה זה יחסי כהתגברות על כוח אחר, אז אם לא היה את הכוח האחר הזה שהתגברתי עליו, אז לא הייתי יכול לקרוא גיבור. אומר המהר"ל, ומידות זה עניין עצמי, זה לא עניין יחסי. ניקח דוגמה שהזכרנו אותה באחד השיעורים. אם אני עושה הורדת ידיים עם חתול, נגיד שאני אנצח את החתול, אני אקרא גיבור. יבוא אריה ויעשה איתי הורדת ידיים, אריה ינצח, אז אני כבר לא גיבור. אז אם גיבור זה דבר יחסי, אז ביחס לדבר אחד אני גיבור, ביחס לדבר שני אני לא גיבור. ביחס לחתול אני גיבור, ביחס לאריה אני לא גיבור. אם ככה, אתה לא יכול להגדיר את המידה הנקראת גבורה באופן יחסי, כי היחסיות תשתנה. על דבר אחד אתה מתגבר, על תאוות השינה התגברת, על תאוות האכילה לא התגברת. אז זה לא נקרא גבורה. אומר המהר"ל על דבר עמוק מאוד. כל מידה היא מידה עצמית. היא צריכה להיות מצד האדם בעצמו, ולא מצד הזולת המנוצח. לא מצד הכוח המפסיד, אלא מצד הכוח עצמו, מצד עצמו, בלי קשר למפסיד, גם אם אין מפסידי. לכן הערך של המידה גבורה, זה לא להתגבר על כוח אחר במובן החיצוני של הדברים. אני חוזר למהר"ל שוב. כלומר, שכל המעלות ראוי שיהיו נמצאים מצד עצמו של בעל המידה, לא מצד הזולת. ואם יקרא גיבור אשר הוא היה מנצח את אחר, אם כן, מעלתו מצד אותו אשר היה מנוצח. ואין זה רושם במנצח, ואין זה מצד עצמו מה שהיה מנצח. כלומר, אם רובן מנצח את שמעון, אבל הוא היה מפסיד ללוי, אז אני לא יכול לקרוא לרובן גיבור כי הוא ניצח את שמעון, כי מה שעשה אותו גיבור זה שמעון. אבל אם היה כאן לוי שהיה מנצח את רובן, אז רובן לא היה נקרא גיבור. אם כן, מה אתה רואה, אומר המהר"ל, שגיבור לא יכול להיקרא על שם הדבר החיצוני לו, אלא על שם הדבר בעצמו. אז מה זה גבורה, ריבונו של עולם? אם גבורה זה לא התגברות על כוח מעכב, אז מה זה כן? אז גדולה זה התפשטות כמותית. מה זאת גבורה? אומר הרב, נפלא מאוד, תראו. תחזור לשבע. לעומת הגדולה, שהיא ההצטיירות הכללית של כל המעשה אשר עשה האלוהים, תבוא הגבורה להודיע על גבי הגדולה, שעם כל הכללות הגדולה הזאת, גדולה זה התפשטות כמותית, כל מעשה בראשית, לך השם הגדולה זה מעשה בראשית. מה בראת הקדוש ברוך הוא? בראתי דומם, בראתי צומח, בראתי חי, בראתי אדם, בראתי ישראל, בסדר. אז המכלול הכולל נקרא גדול. כשאדם עומד מבחוץ, בקצה השני של המדרכה, ומסתכל על שני הבניינים של מכון מאיר, הוא אומר, איזה בניינים גדולים. זה כללי מאוד. אני רואה כאן שני מבנים, כמה קומות, גשר באמצע. זה מבנה גדול. בסדר. אבל גבורה זה כבר נתינת הערך המדויק לכל אחד מהפרטים. זה כשאתה נכנס לתוך הבניינים ואתה אומר, רגע, זה בית מדרש ישן, זו פינת קפה, זה החדר של דני, זה בית מדרש חדש, זה כיתות לימוד, פה זה פנימייה, שם זה שירותים, למטה זה משרדים, חדר אוכל וכו'. שם פולקה. הכל מחולק. לפי הסדר, זה גבורה. נתינת הערך המדויק. לכל אחד מהחלקים, זה נקרא גיבור. אם כן, גיבור זה לא שאני מנצח כוח אחר. גיבור זה שכל כוח בכוחות הנפש שלי, או בכישרונות שלי, אני נותן לו את הערך המדויק, בלי קשר אם הוא עכשיו מתמודד עם כוח אחר או לא. אלא הוא מקבל את ערכו לפי מה שהוא צריך לקבל, לא פחות ולא יותר. בואו נקרא. לעומת הגדולה שהיא ההצטיירות הכללית של כל המעשה אשר עשה האלוהים, שבע, תבוא הגבורה להודיע שעם כל הכללות הגדולה הזאת, יש השגחה מפורטת, שכל פרט ופרט בפני עצמו מוצא מקום בערכו המיוחד. הגדולה היא הכללה כמותית. הגבורה היא נתינת הערך האיכותי לכל אחד מהחלקים. זאת גבורה. ורק על פי הגבורה הגוברת, מכוח הגדולה הכללית הרחבה עד אין קץ, להשפיע שלמות, להשלים את כל דבר פרטי, על פי צביונו המיוחד. המיוחד לו, מתפרט כל דבר, להיות לו מקום וערך בפני עצמו. הנה המשפט הבא יסביר יותר. זאת הגבורה, שאם אפשר לומר, התחילה בגבורת הצמצום של ריבונו של עולם כשברא את העולם, שכל בריאה ברא אותה לפי ערכה המדויק, ולכן השולחן ערוך נקרא התגבר, כי זה בעצם הסימון הכללי לכל אורח החיים של האיש הישראלי, שיודע לתת לכל מצב, לכל זמן, לכל מקום, את הערך האלוקי המדויק שלו, זה נקרא גבורה. ולכן רק האדם הוא גיבור, כי הוא כולל בתוכו כוחות רבים, אז הוא מסוגל לתת לכל אחד מהכוחות את הערך המדויק, לכן הוא צריך בחירה חופשית. ורק ישראל מצד אחד, מצד האמת, מסוגלים לגלות את הגבורה הזאת, לכן עוזר ישראל בגבורה. גבורה הזאת נתינת הערך האיכותי, הפרטני, המדויק, הייחודי, לכל אחד מהפרטים, ויצירת המכלול השלם. זו נקראת גבורה. רק האדם יקרא גיבור. עכשיו אנחנו מבינים לפי זה שצלם אלוהים שבאדם, במילים אחרות זה בעצם גבורה. כמעט את צלם אלוהים, ריבוי כוחות. ריבוי כוחות ונתינת הערך המיוחד לכוח, המדויק לכל כוח ויצירת ההרמוניה הכללית של כל הכוחות. זה צלם אלוהים, זה מה שלמדנו, כל הטבע כולה כלול בו. והוא צריך בחירה חופשית לתת לכל כוח את הערך המדויק שלו. זה בדיוק גבורה. לכן האדם שנקרא בצלם אלוהים, מברך, המכין מצד הגבר. והתכונה הזאת נמצאת מצד האמת רק בישראל, ורק על פי תורה, שנותן את הערך המדויק לכל אחד מהחלקים, באישיות הנקראת אדם וישראל. אני חוזר רגע לשבע. זאת הגבורה היא הפועלת להציב גבולות עמים, להבדיל גוי מגוי, להוציא גוי מקרב גוי. לכן הגבורה זו יציאת מצרים. הגבורה זה מכת בכורות. לכן המכין מצד הגבר עוזר ישראל בגבורה יתגבר כארי. להבדיל גוי מגוי, להוציא גוי מקרב גוי, להפלות בין ישראל עמים אשר יוכל כולם למצוא ערכו הפרטי על פי כישרונותיו המיוחדים שבגבורתו הפרטית. זאת נקראת גבורה. יוצא לפי זה עכשיו הגדרה נפלאה מאוד. גדולה התפשטות כמותית, איזה מין כלל גולמי, וגבורה נתינת הערך האיכותי המדויק לכל אחד מהפרטים, ויצירת הפסיפס בין כל החלקים, זה כבר ערך איכותי. זה לא כמותי, זה לא התפשטות של פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. שאתה כולל בתוכך הרבה פרטים, שהם באופן עקרוני זורמים את אותו זרם, הולכים באותה רוח, באותה תכונה, אתה תיקרא אדם גדול. אבל כשאתה כולל בתוכך כוחות חיים שונים, כשבאזכרה או יום עיון, יגיד אחד הרבנים, הרב אליהו שאני הכרתי, זה רב שגומר בטיסה של 4 שעות 50 דף גמרא, רש"י תוספות בלי הפסקה. ויבוא יהודי אחר ויגיד, הרב אליהו מבחינתי זה שעושה ככה עם היד והוא מצביע. איש צבא. והילד הקטן יגיד, בשבילי הרב אליהו זה אבא טוב. והרב הרביעי יקרא לרב אליהו שר הענווה. כשאתה רואה אדם שכולל בקרבו צדדים שלכאורה נראים שונים, לכאורה לפעמים נראים שונים לחלוטין, ומדובר על אותו אדם, על אותה אישיות שכוללת בתוכה את כל הבחינות האלה, בלי סתירה, עם נתינת ערך מדויק לכל אחד מהחלקים, לכל אחד מהפרטים. זה לא סתם גדול, זה גדול גיבור. עכשיו בואו נחזור לדברי הרב במקור 2. אני חוזר לאמצע הפסקה הראשונה ב-2. הגדול יכול להיות גדול בתורה, בעל בעמיו, נכבד בעדתו, וגם גדול בדורו. הוא בקי בתורה, מדקדק במצוות, גומל חסדים. בסדר גמור. אבל אומר הרב, הזרם של כל הצדדים האלה הוא אותו זרם. בסופו של דבר אתה יכול להכניס את הכל תחת הכותרת הכללית בית כנסת, בית מדרש. זה הכל תחת אותה כותרת. אז הגדול הזה יכול להיות גדול בתורה, אבל בעמיו נכבד בדתו גם גדול בדורו. גם אם לא בלמידתה של הגבורה. בליבו של הגדול הסתמי, הגדול הרגיל, אין זרמים שונים שולטים. הוא לא כולל בתוכו זרמי חיים שונים שמצד האמת הם לא שונים. מצד האמת המקור הוא אחד, המטרה היא אחת, אלא הגלות הרסה אותנו. וגילתה כאילו הזרמים האלה שונים. כאילו להיות אדם שהוא מתמיד ושקוע בתורה, עוסק בנגלה ונסתר, מדקדק קלה כבחמורה, פרוש וכו', כאילו זה סותר עם אדם שקשור בכל מאודו, לארץ, למדינה, לחברה. אצלנו זה נראה סותר שאדם יכול להיות מצד אחד במרומה, מרומה שמיים, מופתים, 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 כמו ששמענו ונשמע, ומצד שני, הוא יכול להתעסק בתחתיות הארץ. אצלנו זה נראה שונה, כי אנחנו ספוגי גלות. אנחנו רגילים להכיל בתוכנו זרם חיים אחד. אז מי יקרא גדול בתורה? גדול בתורה יקרא אדם שהוא בקי בשס, כתב ספרות, מרביץ תורה ברבים. אומר הרב, נכון, הוא אדם גדול, אנחנו לא מזלזלים חס ושלום באדם כזה. אבל לא בטוח שאפשר לקרוא לו גדול גיבור, כי הוא לא כולל בתוכו זרמי חיים שונים. כולם מספרו עליו, אם אפשר לומר בהלוויה, את אותם הסיפורים. אבל כשיש אדם אחד שמסוגל לכלול בתוכו זרמי חיים שונים, שמצד האמת הם לא שונים, כלפי חוץ הם נראים שונים, זה לא סתם גדול, זה גדול גיבור. תרשו לי לומר משפט לא כל כך פשוט. גם הביטוי שאנחנו משתמשים בו היום, גדולי ישראל, לפי הכיוון הזה של הרב, צריך שדרוג. גדולי גיבורי ישראל אנחנו מחפשים. גדולי ישראל זה ביטוי גלותי. גדולי גיבורי ישראל זה ביטוי ארץ ישראלי. כי באמת בארץ ישראל אפשר לגלות כזאת גבורה. מי ששמע את המכתב שהרב זעפרני קרא היום, שהוא מבהיל. איזה עוצמה של הרב בגיל 21, כשהוא עמד למשפט על פעולות, איך נקרא להם? לאומניות היו קוראים לזה היום. שהוא נהג, והוא אמר שזה בדיעבד, לא הייתה ברירה וכו'. איזה עוצמה, איזה תקיפות. בגיל 21, לא יאומן כי סופר. אתה רואה בתוך אותו מכתב, אתה רואה מצד אחד גדלות של תורה, גדלות של מידות, גדלות של אישות, מצד שני, עוז, תקיפות, בהירות, אין סתירה. עוד טיפה שנייה, בואו נקרא עוד פעם את מקור שתיים, במקום שעצרנו. בליבו של הגדול הסתמי, אין זרמים שונים שולטים. הוא איננו מוצא את עצמו כי אם במצבו של מלך על כיסאו, שכשמלך יושב על כיסו, אז הכל זורם באותו זרם, הכל לפי הכללים, הכל לפי המסגרת, הכל לפי הציפיות, הכל הולך ופועל לפי החוקים הקבועים. או לכל היותר של מלך במדינה, אבל לא במצבו של מלך במלחמה. מלך במלחמה כולל בתוכו צדדים שונים של חיים, ובזמן האמת הוא צריך להחליט איך פועלים, כדי לא להפסיד את הקרב או את המלחמה כולה. המצב האחרון של מלך במלחמה, בניגוד למלך שיושב על כיסו, זה כבר מצבו של של גיבור. כל מי שהיה פעם במלחמה או במיני מלחמה יודע איזה גבורה, לא במובן של התגברות על מעקב, אלא נתינת הערך המדויק לכל אחד מהכוחות, בפרט אם אדם היה מפקד, הוא יודע איך צריך לחלק את הכוחות בזמן אמת, והכל זה שאלה של עכשיו, זה לא עוד 5 דקות. זה עכשיו צריך להחליט מה עושים. המצב האחרון זהו כבר מצבו של גיבור. והגיבור הרוחני זהו איש הלב. כי הלב באמת הוא מזרים חיים לכל האיברים, והוא נותן לכל איבר את הערך המדויק שלו, וכולם חיים מתוך הלב. אף על פי שהיד והרגל, האיברים הפנימיים והחיצוניים, הם איברים שונים, עם תפקודים שונים, עם צרכים שונים וכו'. זה לב בנפש, אומר ספר יצירה, לב בנפש כמלך במלחמה. כמו שהלב מזרים חיים לכל האיברים, המלך במלחמה מזרים חיים בכל הצדדים. הנה המשפטים הבאים יסבירו את זה יותר. כשנפשו של אדם מוצאת לסיפוק בתפיסתה של החיים הרוחניים בשורה אחת מיוחדת ומאוחדת. בצורה שיש בה אמנם עושר גדול ועון רב, וכוללת ומקפת אמנם הרבה פרטים וסעיפים, מכל מקום, מאחר שכל הפרטים והסעיפים הללו, הם הולכים על כוונה אחת ורוח אחד, אפילו אם יגיע האדם בצורה זו למידה של גדלות וגאונות, איננו צריך לקרוא לעזרה את תוכן הגבורה בעבודת חיי הרוח שלו. כי הכל זה זרם אחד, זה כוונה אחת, זה מידה אחת. ואיננו צריך להצטיין בתור גיבור בעבודתו, מאחר שהיא מרוכזה בתוך סוג אחד בצורה אחת ותכונה אחת להם. אולם ואולם במצב נפש ששני סוגים שונים של תפיסת חיים מוצאים להם מקום בליבו של אדם, שני סוגים שסיבות שונות גרמו להם להיות מרוחקים זה מזה, אז על האדם להתעזר בגבורה, כי הוא צריך לתת לכל אחד מהכוחות את ערכו, והכוחות נראים כביכול סותרים ושונים, עד כדי לאחד את הזרמים השונים האלה שהוא שניהם הולכים למקום אחד ושיתארגנו יפה יפה, בלב אחד ושניהם בבת אחד יתמלאו במידה הראויה והמתאימה. תראו אולי לפי הדוגמה שמסריד כאן הרב על הרב מואליבר, הדברים יהיו יותר ברורים. אומר הרב על הרב מואליבר זכר צדיק לברכה, עשה עליי האיש הגדול הזה, הרב מואליבר, רושם של גדול גיבור, לא סתם גדול, של רב פעלים, של רב רב פעלים, המושל בשני זרמים של חיים, וכאן הרב מאיר עוד הערה חשובה, הוא משקיע בכל אחד מהם את כל תשומת ליבו, את כל נפשו ואת כל כישרונותיו. כשאדם כולל בקרבו זרמים שונים, אז בכל מה שהוא פועל הוא נותן שם את כולו. הוא לא אומר זה דבר שאני נותן את כולי, כי זה דבר חשוב, וזה דבר שאני נותן את חלקי, כי זה דבר פחות חשוב. אדם גדול הוא גדול בהכל. אז הוא גדול בדברים גדולים, הוא גדול בדברים קטנים. אז כולו, כולל כולו, נמצא בכל מה שהוא עושה. הוא לא מחלק את עצמו לחלקים, הוא אומר פה זה חלק גדול שלי, פה חלק קטן שלי. זה אדם קטן. אדם גדול גם כשהוא מטטט את הרצפה, הוא עושה את זה במקצוענות כמו שצריך. הוא לא מזייף, עושה בכאילו. אז אדם גדול, אומר הרב, ראיתי אדם רב פעלים, משקיע, מושל בשני זרמים של חיים, כבר נראה את שני הזרמים, הוא משקיע בכל אחד מהם את כל תשומת ליבו, את כל נפשו, ואת כל כישרונותיו. כי בכל זרם הוא יודע שיש ערך לכתחילה, עקרוני, רוחני. מצד אחד, רב גאון גדול, מלא תורה ומעשים טובים, מחמיר על עצמו במילי דחסידותה. גם בדברים כאלה שרבים וגדולים נהגו להקל בהם. מצד אחד, גאונות, צדיקות, פרישות. כל כך מתאים לרב אליהו. מצד שני, נפש רעננה, מלאה עוז וחיים, שסיפרו היום שהרב ככה בריקודים, היה יורד למטה, קופץ ככה. אני זוכר פעם ראשונה שראיתי זה, לא קלטתי. איזה עוצמה, איזה בריאות, איזה טבעיות, איזה ספונטניות. איזה צדיקות, ואיזה קדושה, ואיזה טהרה, ואיזה רוח הקודש. אין סתירה. זה דבר אחד, זה מציאות אחת. אז מצד שני, נפש רעננה, מלאה עוז וחיים. למה נראה לנו הרבה פעמים שמי שמחמיר במילי דחסידותא הוא צריך להיות איזה נפש מקובצת? הפוך, נפש חיה, נפש מלאת כוחות, מלאת עוז, מלאת ענווה, אבל מלאת עוז. נפש רעננה, מלאה עוז וחיים, צופה ציפייה עמוקה לתשועתם של ישראל. מה נגיד, מי אנחנו בכלל נדבר על הרב? מה לא עשה בשביל כבודם של ישראל, כבודה של ארץ ישראל? איזה מאבקים, איזה מלחמות, איזה עוז, איזו ענווה, מול כולם! מי שלא ראה את הרב אליהו שר בשמחת תורה, את השירים שנגעו הספרדים לשיר על הצלחת ישראל ותבוסת ישמעאל, מי שלא ראה את זה, באמת לא ראה את הרב אליהו. זה משהו מדהים, השירים האלה, יש שם כל מיני שירים כאלה. ובכזאת ענווה, אבל בכזאת תעוזה, אין סתירה. ברור מה הרב אליהו היה אומר על פתיחת מצור כמו היום בעזה, על פתיחת המצור על עזה. אז מצד אחד גאונות וגדלות של תורה ומעשים טובים והחמרה במילי דחסידותא, מצד שני נפש רעננה מלאה עוז וחיים וצופה ציפייה עמוקה לתשועתם של ישראל באופן מוחשי בעיר, לגלויות ישראל שישובו. קיבוץ גלויות, כמה רב עסק בזה, פדיון שבויים, עליית יהודי חוץ לארץ וכו'. ארץ ישראל פורחת, לארץ ישראל שתשתחלה, להרים וגבעות, לפיקים ולגאות שלה שיהיו פורחים בכל זיבם והדרם. אומר הרב, הרבי שמואל מואליבר, בתוך ליבו הרחב של רבי שמואל הייתה חיה תמיד ההכרה הברורה, כי אנחנו כולנו חייבים לעבוד בעד שני זרמי החיים הרוחניים שלנו גם יחד. מצד אחד קדושה, מצד שני לאומיות. מצד אחד שמי שמיים, מצד שני עיסוק בתחתיות הארץ. מצד אחד, כמו ששמענו היום סיפורים, עיסוק בעניינים כללי מאוד, מצד שני עיסוק בעניינים פרטיים מאוד. פרט ישראל, כל פרט בישראל היה חשוב לרב. ומתוך הכרה זו היה ממשיך את העבודה החיה הקדושה הזאת לאחד ולשלב את שני הזרמים ומזגם יחד, מתוך גבורה פנימית ומתוך ידיעה סודית כזאת, אשר חוננו בה יראי השם האמיתיים אשר עליהם נאמר סוד השם ליראיו. אנשי הסוד באמת, המקובלים האמיתיים, הם אותם אנשים שיודעים שכל הזרמים נובעים מאותו מעיין, וכל הזרמים זורמים אל אותו ים, וכל אחד מהזרמים צריך לצאת אל הפועל בערכו המדויק וליצור את ההרמוניה בין כל בין כל החלקים האלה, בין כל הזרמים האלה. זה הסוד הגדול של יראי השם, מצד האמת. לעניות דעתי נראה לי שזה בדיוק מה שאומר המשך חוכמה. יעקב אבינו, גדלותו מתגלת דווקא ב-17 שנות חייו במצרים, שאפילו המצרים נהנו מטובתו. אצל אדם גדול אין אני חי לבית שלי, לעם שלי, בארץ שלי. אדם גדול אפילו במצרים הוא משפיע. אפילו שם. שמעתם באמת אחד הסיפורים שכשרב הגיע לצרפת, לפני 23 שנה, לתת שיעורי תורה לפני עשרות אלפי אנשים, ב-12 בלילה לבית המלון מגיע יהודי שרוצה לתרום לטיפול בבית הקברות במצרים. בזה הרב עסוק. במקביל מסכת בכורות דף נון, ובמקביל עוד כמה דברים. בכל מכל כל. אין לנו בכלל השגה, אין לנו בכלל תפיסה. בבקשה. כן, אורי.
אז אם ככה,
יש לו ערך חשוב? גדול בתורה, גדול בגאונות, גדול בצדיקות, גדול בחסידות, גדול בירת שמיים, גדול בדקדוק במצוות. זה מה שהרב אומר בפתיחה, שהגלות לצערנו הרב דלדלה את הגדלות. הגלות השכיחה מאיתנו את הגבורה, לא רק את הגבורה שאין לנו צהל. או אין לנו את הגבורה, אין לנו את הביטחון העצמי להקים מדינה. הגדלות דלדלה את הגבורה של הופעת התורה לפי הערך שלמדנו היום, מה זאת גבורה? זה בית כברות של הגלות. אתם יודעים שהרב אליהו, סיפרתי את זה באחד השיעורים, היה, אם אני לא טועה, תודה רבה, הרב הראשי היחידי, לא רוצה להגיד היחידי, אבל עליו אני יודע בוודאות, שהוא לא היה מוכן שהגלימה שלו תעשה מבד או תעשה מבד או תעשה בפיזית בחוץ לארץ. הכל תוצרת הארץ. אין דבר כזה חוץ לארץ. מסופר, סיפור איזשהו סיפור, לא זוכר איפה שמעת את הסיפור הזה, שהרב היה בחוץ לארץ באיזשהו מקום, התארח איזה אצל איזה שיר גדול, סעודת מלכים, ואומר לו, הרב תיתם, זה זיתים שאין בארץ ישראל. אומר לו הרב, זה זיתים שאין בארץ ישראל? תסתכל על הקופסה, מדין ישראל. אין דבר כזה אין בארץ ישראל. זה גדולים גיבורים. עכשיו, איפה אנחנו, איפה אנחנו בתוך המקום הזה? כיצד נמשיך בדרכו של מורנו ורבנו הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה? כיצד נמשיך? קודם כל נדע שהאידיאל הגדול זה גדול וגיבור. גדולה וגבורה במקום אחד. כל אחד מאיתנו לפי מדרגתו יכלול בתוכו כוחות חיים שונים, מכוח כמובן היסוד הקדושתי התורני, ויגלה אותם לאט לאט. לכן זה לא פלא של ויחי יעקב בארץ מצרים, פרשת ויחי נקראת על שם 17 שנות חייו של, של יעקב במצרים. זה לא פלא שאפילו הכנענים ואפילו המצריים אומרים קוראים לאבלות הזאת אבל מצרים, בוכים עליו 70 יום. זה לא מקרה, זה בדיוק. זה החידוש הגדול של יעקב, שהוא לא רק הקים 12 שבטים והקים את עם ישראל, אלא שאפילו מצרים בוכים עליו. זה אדם גדול. כן. לא, הכובש זה נותן את הערך המדויק ליצחו. דיברנו פעם על זה. בצבא היינו מתאמנים לכבוש כל מיני גבעות, נכון? אז נגיד אנחנו עכשיו מדמים שגבעה אחת היא גבעת אויב, ואנחנו עכשיו הולכים לכבוש את הגבעה. כבשנו את הגבעה. כשכבשנו את, 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 את הגבעה, זה אומר שהפכנו את הגבעה למישור? לא. זה אומר שמי ששלט על הגבעה היה האויב, ועכשיו מי ששלט על הגבעה זה אנחנו. אם כן, הגבעה היא אותה גבעה. כל מה שהשתנה זה ההכוונה למטרה של אותה גבעה. לפני כן היא הייתה מטרת אויב, עכשיו היא מטרתנו. לא אמרנו שלא. לכן אמרנו גם בהתחלה, שיכול מאוד להיות שהשלב הראשון של הגבורה, כמו ההבנה הראשונית של הגבורה, זה באמת להתגבר על כוח מתנגד. לא אמרנו שלא. אדם צריך לקום בבוקר, שלב א', להתגבר על הקרית. שלב ב', פשוט, הוא ישן מספיק. אז לא צריך להתגבר על כלום, הוא פשוט מתעורר, כי הוא יודע שהוא ישן מספיק. זה לא שהקרית אומרת לך תישן, ואתה צריך להתגבר. ישנתי מספיק, אני כאן. גם אם היו 18 קריות. על הראש שלי. זה לא קשור. הנקי והמתגבר, בדיוק. השלב הראשון זה המתגבר, הרב קרא לזה כובש, והשלב השני זה נקי, הרב קרא לזה ישר. נכון. בדיוק. כן.
ש?
לא, על הרב אליהו כולם ידעו שהוא גדול גיבור. כל מי שהיה קשור... נכון? גדול סתמי הוא נראה בעינינו הרבה יותר גדול, כי בגלות לא יכלנו להכליל מרקם שונים של כוחות, צדדים שונים של כוחות. לא יכולנו. כי הגלות לא אפשרה לנו את זה. הגלות הפרידה בין קודש לחול, בין שמיים לארץ, בין כלל לפרט. ודאי, כי לצערנו הרב, העתקנו את הגלות. כשקהילה עולה לארץ ישראל ומנציחה אפילו בשמותיה, כמו שדיברנו היום בשיעור בצהריים, מנציחה בשמותיה את מציאותה על שם המקומות הגלותיים, זה העתקה של הגלות, לא השתנה כלום. פשוט גיאוגרפית עברנו 5 שעות במטוס, זה הכל. אבל מה השתנה במהות? זאת השאלה. אתה צודק, על זה אנחנו צועקים, על זה הרב צועק. אנחנו קודם כל צריכים לזהות מה האידיאל. האידיאל זה גדול גיבור. גדולה וגבורה במקום אחד. עכשיו אנחנו, בעזרת השם, בענווה, בזהירות, בשלביות וכו', בהדרגה, כל אחד לפי המדרגה שלו, יבנה בתוכו גדולה וגבורה במקום אחד. אני אומר, בוא ניתן דוגמה מציאותית ממשית ממש. אם אנחנו בונים בעצמנו גדולה וגבורה באמת, אז כשאנחנו עוזבים את בית המדרש והולכים לעולם העשייה, אנחנו לא נחיה בסתירה קיצונית בין קודש לחול. זה לא יקרה. כשאנחנו מטפלים בענייני הפרט, אנחנו לא נרגיש סתירה בין הכלל לפרט. כי הכל זה זרם אחד. אולי 300 שנה. אני באמת עונה לך.
זה ריאלי
מאוד. כל אחד לפי כוחו. וזה מה שהרב כותב בסוף, בסוף פסקה 2, תסתכל לפני מקור 3. בתוך ליבו הרחב של רבי שמואל הייתה חיה תמיד ההכרה הברורה, כי אנחנו כולנו חייבים לעבוד בעד שני זרמי החיים הרוחניים שלנו גם יחד. זאת מדרגה שמתאימה לכלל ישראל, וזאת מדרגה שמתאימה לפרט ישראל, עם המון עבודה, המון השקעה. אבל קודם כל בואו נסמן מטרה מבחינת כיוון החשיבה. אחר כך נדע לאן אנחנו רוצים להגיע. אנחנו רוצים להגיע לפה. פעם, אם לפני 10, 20, 30, 40 שנה, היית אומר שאדם, בחור צעיר בן 23, 24, יכול להיות גם תלמיד חכם קטן וגם לוחם צבאי מצטיין, זה היה נשמע הזוי. יכול להיות גם תלמיד חכם קטן וגם כלכלן מצליח, זה יכול להיות הזוי. באותה אישיות, אותו אדם, כן, הנה, היום אנחנו חיים בדור ברוך השם, שזה החבר'ה שיושבים פה. אותה אישיות עושה את שניהם. מצד אחד כידוע עדינות, ומצד שני עזות, גבורה. אין סתירה. מצד שני, מצד אחד התמדה בתורה, מצד שני פעילות ועשייה, אין סתירה. צריך כמובן לבנות הרבה שנים של תורה בתוך בית המדרש, כדי שבאמת המדרגה הזאת תיבנה בתוכנו, שלא תהיה סתירה. מישהו פה רצה לומר משהו? כן.
יעקב דווקא בגלות היה גדול
גיבור,
לא פה
בארץ. אני הייתי אומר ככה, הרי כל חייו של יעקב זאת גבורה. מעצם מציאותו קודם כל עם עשיו אחיו, מרחם אמו, ואחרי זה עם לבן, ואחרי זה עם נשותיו, עם רחל ולאה, מה שעשה לו לבן, ואחרי זה עם בניו, מכירת יוסף. כל המציאות של יעקב היא מציאות מסובכת מאוד. זאת המציאות שלו. השיא היה במצרים. ה-17 שנה האחרונות, שעל שמם נקרא יעקב, זה מדהים, על שמם נקרא יעקב, איך יכול להיות? כי זה בדיוק התכונה של יעקב. חשבתי ככה, זה סקופ, אבל בית הכנסת של הרב אליהו נקרא היכל יעקב, על שם יעקב ספרא, אחד התורמים הגדולים. זה לא במקרה היכל יעקב. זה תיתן אמת ליעקב. מידת התפארת של יעקב, שהיא כוללת את כל הצדדים. כל יעקב. טוב, נזכה בעזרת השם ללכת בדרכו, כל אחד למדרגתו. נזכה להיות גדולים וגיבורים בכלל ובפרט.